שלום לכולם, אנחנו בהפרעת קשב, שלונסקי ואופשטיין על ביקורת התקשורת ברדיו הפתוחה. שלונסקי בסוף של שבוע שבעצם לא קרה בו יותר מדי, בוא נודה בהם.
כאילו, אתה יודע, אנחנו משדרים פעם בשבועיים, כל יום אפשר
היום. המדינה מתהפכת.
אפשר היה להרים תוכנית, אתה יודע, נער הייתי וגם זקנתי. אני זוכר אותה למלחמת יום הכיפורים, לא הייתי בבית, הייתי בחזית. לא רק שבבית לא ידעו מה קורה, גם בחזית שהיינו לא ידענו מה קורה. פה אתה יודע כל הזמן מה קורה, זה התפוצצות, ואנשים מגיבים בחרדה, ימין, שמאל, מאוד מוטרדים, אגב, מוטרדים בצדק.
חלק מהחרדה אגב היא עודף המידע וההתחלפות המהירה שלו.
הקצב ביום ראשון,
הקצב ביום ראשון בערב, אני עוד חשבתי שהסיפור הגדול הוא שלמה ארצי מוותר על פרס ישראל, זה היה לפני כמה שנים אם אתה זוכר. אבל בוא נדבר שנייה רגע על משהו שקורה עם הרבה מהעיתונאים, השדרנים שלנו, הם מקבלים כל מיני מידעים שמשהו לא בסדר עם נתניהו, זה מתחיל מרעידות בידיים, זה ממשיך בעדויות שהוא לא כך ממוקד, הוא לא כך בעניינים,
לא ומנסים, מוקד, לא, כן.
הם מנסים לרקד סביב המידע הזה, וזה לא כל כך פשוט, אה?
לא, לא, מה עושים עם זה? זאת אומרת, אתה מסתכל לראש הממשלה, הוא נראה לו טוב. אנחנו לא פסיכולוגים, אנחנו לא רופאים, אנחנו לא יודעים מה קורה, אנחנו מרגישים שמשהו קורה. איך אתה מרגיש? רעד בידיים, אגב, לאנשים מעל 73, שום קשר לפרקינסון, יש רעד בידיים. עוצמת הנאום שלו אחרת, הדרך שהוא זז היא אחרת, משהו קורה. כן. אנחנו גם שומעים את הסביבה. ומה אתה בתור עיתונאי עושה? אין לך כלים. כן. זה רק יכול להגיד, לא כתמול שלשום.
לא כתמול שלשום, אני שמעתי את אברמוביץ' שאומר שהסביבה שלו אומרת שהוא מנותק, הם אומרים כל מה שהוא מנועל על ידי אחרים, אבל כולם עם טראומה מסוימת מעידן בגין, שלפי הטענות במשך חודשים הוא היה אאוט וכולם...
אני חושב שהציבור מספיק נבון להבין שלא כמו אתמול שלשום, משהו קרה.
אגב, בהקשר הזה אני רק רוצה לספר לך שאני השבוע צייצתי ציוץ שהיה די שנוי במחלוקת, בניגוד לרוב הדברים שאני כותב שהם לא שנויים במחלוקת, כן? שכתבתי, ציטטתי את הסעיף בחוק השבק שאומר שראש השבק יכול להתערב ואפילו לפעול לסיכול פגיעה במוסדות הדמוקרטיים, והרבה אנשים התחילו
נבלו, כי אנחנו לא שם.
אז אני לא,
אז אנחנו עוד לא שם.
כתבתי שרונן בר מהרהר בזה, אתה חושב שהוא לא?
לא.
אוקיי, סבב.
בואו נלך לפרויקט הנאום של ביבי, היום המטורף הזה, זה היום שני שהטריפו את המדינה
משמונה בבוקר.
כל שעה, תוך שעה בעשר, בעשר וחצי, מיד נאום ביבי. וכל הזמן כותרות, 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 וזה כל מן זז. אני אומר, אני לא בטוח שזה מניפולציה של לשכת ביבי, אני חושב שהוא היה עסוק עם בן גביר,
שקצת בלגן.
והיה תקוע איתו, וזה ביבי קלאסי, אם יש לו 100 דקה 90, אז הוא רק מחליט בדקה 91. אבל לא יכול להיות שהעיתונות תרוץ אחריו כאחוזי זזית. היום יהיה נאום של ביבי, כשהוא יעלה, לפני שהוא יעלה לדוכן, נודיע לכם.
בדיוק.
זה הכל. אתה לא יכול לשגע מדינה שלמה, נכנסו לשביתות, נכנסו לבלגנים, ההסתדרות וכולם, אבל מבחינה הזאת, העיתונות עושה טעות גדולה. תרגיעו.
מאז 96 אגב זה ככה, הוא כל פעם, הנה אוטוטו הוא מכריז, הנה אוטוטו הוא יוצא עם הממשלה החדשה. יש פה גם עניין של זילות, אבל יש פה גם באמת אפקט החרדה שדיברנו עליו, כשבן אדם יושב והוא כותב לו מיד הצהרת ראש ממשלה, הוא לא עושה כלום.
אחרי הבומבה של גלנט ביום ראשון בלילה, כולם היו כל כך לחוצים, שכל הזמן אמרו מיד ביבי, מיד ביבי, כי מי יודע מה קורה. כי תפסו את כולם...
מזריקים ביבי, מיד נותנים ביבי, זה כמו...
תפסו את כולם, מה שנקרא, כמו שאומרים ביידיש, אצל אמא שלי עם התחתונים למטה. לא שזה תקלה, הוא החליט ברגע האחרון, נפגש ואמר, אבל מאותו רגע כולם מסתרים, אני חושב שזה טעות גדולה.
אולי נשמע רגע קטע מהנאום, שאותו נאום שגם אתה אומר, הוא לא נשמע כתמול שלשום.
אוקיי. שאינני מוכן לקבל. יש מיעוט קיצוני שמוכן לקרוע את המדינה שלנו לגזרים. הוא נוקט באלימות, מצית אש, מאיים לפגוע בנבחרי ציבור.
גם שדרנית של ארושלים!
אתם ארושלים! אתם ארושלים! אתם ארושלים! אתם ארושלים! אתם ארושלים! כן, שמנו ביחד את הדברים האלה, כי
אנחנו... מלבה מלחמת אחים. בשלב מסוים כבר התחילו להבין שהוא חכה להפגנה של הימין, לתת להם קרדיט, אבל בוא נאמר, הפרועים של הימין, מאוד קיצוני, אבל הפורים של הימין לא צריכים לחכות לראש הממשלה נתניהו, הם יכולים לבד, ראינו את זה.
אבל צריך להגיד שהאלימות נגד צוותי הצילום והתקשורת בעלייה עצומה, וזה לא מנותק מהעובדה שיאיר נתניהו עושה עליהם קמפיין, שביבי נתניהו עושה עליהם קמפיין, שקארו עושה עליהם קמפיין.
לא, כי יש הסתה קבועה ולא חדשה, אבל אם אנחנו כבר עוסקים בתקשורת, קורה משהו בערוצים. אני מסתכל, דיברנו כמה פעמים בפעם קודמת ובעבר עוד, אני חושב שהיינו בין הראשונים ששמנו לב מה שקורה בערוץ 14, על העלייה המטאורית, ואמרנו, אגב, גברים, מבוגרים, זה הקהל, לכן גם הפרסומת לא רצה לשם, אבל שבאים לשם, לא מעניין אותם חדשות. לא, פחות צעירים. לא מעניין אותם חדשות כלליות, מעניין אותם רק נושא אחד, רק אנטי-שמאל, לא שיהיה שמאל במדינה, ופרו-ביבי, וזה הכל. אבל הם עושים עוד דבר בערוץ 14. הם מנסים להפוך את הערוצים האחרים לאנטי-ביבי, כדי לתת לעצמם לגיטימציה. והם אומרים, אם הם אנטי-ביבי, אז אנחנו פרו-ביבי. לא אותו דבר. ערוץ 14 לא דומה לא ל-12 ולא ל-13. ערוץ 14 לא מייצר חדשות חוץ מאינסרטים מהרעיונות. 12, 13, 11... עובדים בשטח, מכסים, בכל התחומים של מה שקורה במדינת ישראל.
וגם צריך להגיד שכש-12 ו-13 טועים, וזה קורה, ואנחנו מזכירים את זה, הם לא טועים במכוון. בערוץ 14 ראינו כמה מופעים של פייק ניוז מכוון, אולי אפילו נשמע רגע, דיברנו על ההסתה, קארי מנסה להסביר למה ערוץ 14 זה המאור הגולה של התקשורת, בואו נשמע רגע ונתייחס.
אין קול שמייצג את החרדים, ואין קול שמייצג את הליכודניקים, אז אם יש עיתונאים שתופסים עמדה לצד אחד, צריך שיהיו עיתונאים
שתופסים עמדה לצד שני. ונגיד ערוץ 14 לצורך העניין, שאומרים את דעתם.
ערוץ 14, ערוץ מעולה, ערוץ טוב, שנותן קול חדש. יכול להיות שכן.
אז זה בסדר שערוץ 14 יהיה מוטה?
יכול, אני לא רוצה להחליט מי מוטה ומי לא. אני רוצה גיוון, אני רוצה...
אבל בערוץ 14, לצורך העניין, יש גיוון?
ערוץ 14 הוא הגיוון.
הוא הגיוון.
הוא ערוץ 14.
הוא הגיוון, כי אתם כולכם מדברים.
קארי לא מכיר את התחום, והוא לא מבין בתחום. צריך להסביר לו שפייק ניוז זה לא גיוון.
לומר שאת המחאה מוביל ה-CIA, זה כאילו, סדר. אפילו ה-CIA כבר לא נעלב מזה.
שניסו לרצוח את שרה נתניהו, זה לא גיוון, זה קשקוש, וזה שטויות, וזה להלעית את הציבור בשקרים.
זה ערוץ עם המון אנשים מוכשרים, המון אנשים מוכשרים, שלקח צעד בצורה קיצונית, שם אין עיתונאות. וצריך לומר את האמת, והניסיון שלו להעמיד את האחרים מולו, כדי לתת את עצמו לגיטימציה, לא מתקבל על הדעת. 12 עושים טעויות, ואם תשאל באמת, האם 12 פרו הוא פרו או אנטי, כאילו ממשלת ביבי, אני אגיד לך, הוא אנטי, אבל הוא ערוץ, אבל הוא נותן את כל התמונה, התמונה הפרוסה.
וצריך גם להגיד שלפני ההפיכה המשטרית, גם היה קשה להבחין בפרו והאנטי. הוא די ניסה לאזן את עצמו, לפעמים יותר מדי אפילו.
ברגע שאתה מודיע, ההפיכה המשטרית, ולא...
כן, היום אנחנו מבינים
שכבר... אבל זה לא דומה, זה לא דומה. ואני רוצה להגיד עוד דבר על התקשורת. באמת יש לנו היום בטן. העניין שהתקשורת רצה אחרי הקיצוניים, קארי, אין לו שום השפעה בליכוד. אין לו מושג, הוא לא יודע מה התפקיד שלו. ואז רצים לו לגלית דיסטל, שכבר ימים שקטה. אף אחד לא
מעניין למה.
שקטה. וגוטליב. דבר אחד פעם היה מירי רגב, ופה יש גברת גוטליב, שהיא הורה בלהסתראות על כל העולם, ותמיד היא נפגעת.
לא, פותחים לניקרופון, היא לא מחכה לשאלה בשביל.
ולא נותנים לה לדבר, ותמיד היא מתלוננת, אני לא יודע, ספידים או משהו, היא לא בחורה טיפשה אגב.
היא לא בחורה טיפשה בכלל, אבל היא...
אבל משהו בשידור עכשיו, אין לה משפעה גדולה בליכוד. אין לה. כמה פעמים ביום שני שמעתי אותה יותר מה שבהפיפסים של החדשות.
היה השבוע הרעיון שלה עם ירון אברהם, ב-13 שאנחנו נשמע, ב-12 סליחה, שנשמע קטע ממנו עכשיו, זה היה רעיון כל כך הזוי, אנשים ישבו, זה כמו מערכון בארץ נהדרת, בסוף הרעיון פיני בדש מעומר ישב באולפן, הוא אומר, יש לי שאלה קטנה, מה זה היה עכשיו הדבר
הזה? באמת?
כן, הוא היה בהלם. בוא נשמע קטע, זה היה לא יאומן הקטע הזה.
כן, בתי המשפט. אבל מהרגע שהעניינים המשפטיים שלו התחילו להסתבך, הוא שינה את אורו, ואת יודעת את זה.
תראה, אני באמת, כל הכבוד לך, תקשיב, כל הכבוד לך, אתה לא יודע מה אני יודעת. כל הכבוד לך שאתה מראיין ואני לא רואה אותך כי אני מבעד להדשה, ואתה סותם את פי שוב ושוב בריאיון הזה, אז אני מבהירה לך.
סותם את פיך, קיבלת הכי הרבה זמן מסך.
זה לא מצחיק. אני מבהירה לכם את הדבר הבא.
אני מבהירה לכם, היא אפילו אמרה מיני וביי, כמו ש...
מה היא לוקחת?
מה
היא לוקחת? בואי נה, איזה אנרגיות.
אני רוצה, אתה רוצה שחת.
איזה כושר דיבור, איזה כושר דיבור. אבל עזוב, זה הבעיה שלה. הבעיה של התקשורת שירץ אחריה. לא צריך, לא צריך, אין לה השפעה בליכוד. עכשיו היא דוממת, מאז ההחלטה על החקיקה, לעצור את החקיקה, היא דוממת.
היא לוקחת אוויר. צריך להגיד, ירון אברהם עשה במקרה הזה עבודה מצוינת.
בכלל, קוראים לו דברים טובים.
קוראים לו דברים מאוד טובים, ואמרנו את זה, גם את זה אמרנו בין הראשונים, דרך אגב. אבל לא צריך להביא אותם על כל דבר.
אתה הפנית את עצומת ליבי, אני לא עקבתי אחרי ביבי בלונדון.
כן.
אני מוכרח לומר,
אחרי נתניה. היה לו הרבה מה לעשות שם.
אחרי נתניה, לא, לא, אבל אז אמרנו שהיה לו רעיון מפירס מורגן 37 דקות. זאת אומרת, היה לו זמן להגיע...
חיים טובים.
שעתיים יושב באולפן ומתראיין. הוא לא עושה את זה אצלנו, למעט בערוץ 14. אתה ראש ממשלת ישראל. כן. אין מסיבות עיתונאים, אין, יש
הוא מגיע להצהרות
של חמש דקות. יש תדרוכים כל הזמן, מקור מדיני בכיר, שזה גם מביך. כולם יודעים מי הזה. מאוד, 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 במטוס. זה כאילו, ימי קיסינג'ר, אתם לא זוכרים, שנת 73, אבל תדבר, תופיע, לא עם הנאום של חמש דקות ותלך. תענה על שאלות, וכל יודע לענות על שאלות, הוא לא כזה מסכן, הוא מסתדר, אבל הוא קיבל החלטה. יש לו את האינטרנט שלו, את הטוויטר ואת כל האחרים.
הטוויטר שלו, את הטוויטר של יאיר ואת פירס מורגן.
ו-14, וכן.
אנחנו רוצים לשמוע קטע מהרעיון, זה קטע נורא.
למי מיועד הרעיון עם פירס מורגן? למי?
תקשיב איזה עולם בריטי קר וצונן, כמו שעתי אחרי צהריים. The IDF Special Forces Command.
This is uncharted territory. I think a lot of people go to these demonstrations. They're patriotic Israelis. They want the good of the country. But a lot of them don't actually know the details of the bills, just like I just described.
All these people protesting just don't get it.
Many, many of them don't. Many of them...
Isn't that slightly patronizing, Prime Minister?
No, I don't think so.
To tell your own people who are protesting in hundreds of thousands.
I didn't say that all of them don't.
No, you implied it. They just don't understand.
Well, listen, you have to see the mainstream media in Israel that is going on this.
חזרנו למיינסטרים מדיה.
הוא מרגיש יותר טוב באנגלית מול פירס מירגן, מורגן, מה שבשידורים בישראל. האנגלית טובה לו, זה העולם המערבי, זה רק שהעולם המערב פשוט דוחה אותו.
כן.
אנחנו אחרי ההודעה של ביידן השבוע, כאילו דוחים אותו בשתי ידיים.
אגב,
הדיים.
יש שוקל לפטר אולי את ביידן.
אוקיי, זה רעיון לא רע.
הבן אבל... שלו. תשמע, אני כבר שנים לא יודע מה צריך לעשות. אמא שלי, אתה
אומר ביידיש, השני משפוחה.
כן. אסור הרי להגיד היום בעידן החדש, לא יודע אם אתה יודע, אסור להגיד יש ילד רע, יש ילד שלא מספיק מתווכים לו, מדובר בילד רע, ואני הרבה שנים אמרתי בואו נתעלם ממנו, כי הוא...
אתה לא יכול.
אבל אתה לא יכול כי הוא...
הוא הבן של ראש הממשלה.
מצד שני
הוא מוריד
את הרמה, נכון, מצד שני הוא מוריד את הרמה לביבים, אז מה אתה חושב שצריך לעשות? למנן...
לא, הדברים שלו עוד עוברים מתחת לביבים.
כן.
הביבים עוברים מעליו.
הוא חופר חדש.
כאילו, באמת, אתה כל פעם, אתה לא מאמין עד לאן זה הולך. גם פה דיברנו, אתה אומר, מתחיל, יש שם בעיה מנטלי, יש שם בעיה פסיכולוגית. כן. לא רוצה להיות שם. לא רוצה, אני רק רוצה לומר, יש פה בן של ראש ממשלה, יש לו השפעה גדולה על ראש הממשלה, צריך להיזהר בניסוחים שלו, צריך לבוא איתו חשבון איפה שצריך, אבל אי אפשר להתעלם ממנו. הבטן מתהפכת, כמה פעמים היא מתהפכת כל יום מכולה, כן. אז גם יאיר נתניהו, אין מה לעשות, הוא חלק מהתמונה, מהפאזל, הוא לוקח בו כמה חלקים שלמים מאוד.
לגמרי. טוב, אנחנו הגענו לנושא המרכזי שלנו, לשיחה עם המרואיין שלנו השבוע, יש לנו השבוע מרואיין יוצא דופן, כי בדרך כלל אנחנו מראיינים אנשים שאנחנו ככה נוטים להסכים איתם אולי, או רוצים היום אנחנו מביאים מישהו מהצד השני,
אני בעיקר רואה ברואי עידן תסריטאי, אבל נשאל אותו איך הוא מגדיר את עצמו.
סבבה.
בסדר?
טוב, אז הבטחנו מישהו שאולי לא תמיד מסכים איתנו, כמה שמדהים לגלות שיש דבר כזה, אז שלום לרואי עידן.
שלום חברים.
שאני לא אגיד, אני לא אגדיר מי אתה, אתה תציג את עצמך, איך אתה מגדיר את עצמך?
אני תסריטאי, בעיקר כותב סדרות טלוויזיה.
תגיד גם איזה.
כן, תגיד איזה.
הכי מפורסמת מנאייק, אבל כל מיני. גם כפולה של נועה קירל, וגם... זה לא רגיל, כל מיני סדרות.
וגם חוטא באקטואליה.
חוטא גם באקטואליה, כשלפעמים עושה גם קמפיינים פוליטיים גדולים.
אוקיי. וזה לא יהיה הגזמה להגיד שאתה...
בקשקוש באולפנים, ברבור באולפנים.
כן, שזה, כן, זה כולנו טובים בזה. ולא תהיה הגזמה להגיד שאתה שייך לצד הימני של המפה, נכון?
כן.
אבנר אמר לי, אני לא עוקב ביום אחרי זה, אני עסוק בעיקר בהפועל תל אביב, אבל אבנר אמר לי שהייתה אצלך איזו מחשבה שנייה בתמיכה הטוטלית שלך, טוטלית, לא? תמיכה בימין, בעקבות המהפכה או הרפורמה המשפטית, ולא רק אצלך, אצל עוד כמה עיתונאים מהימין. זה נכון זאת, הגדרה נכונה לשים את זה כך?
לא לגמרי, לא לגמרי.
בבקשה.
אני תמיד אתמוך בימין.
כן, כן.
לא, תמיכה ברפורמה.
מה שהכי קרוב לימין שיש. אבל אני גם מאוד תומך ברפורמה. אני פשוט, אני חושב שהם נעשו פה כל הטעויות האפשריות. כאילו בשלב הזה כבר קשה להגן על זה.
אז אתה חושב אתה חושב שאתה ואולי עיתונאים אחרים שביקרו את, מה שנקרא, ביקרו את הדרך?
אינני עיתונאי, אני רק חייב להגיד.
כן, 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 לא, אמרת את זה כבר. אבל אתה ואנשי תקשורת נוספים שביקרו את הדרך, אמרו, אנחנו בעד העיקרון, אבל אנחנו חושבים שנעשו טעויות. אתה חושב שזה הגיע מאוחר מדי אולי? אתה חושב שאולי, אולי קצת, אם הייתם אומרים את זה קודם, אולי זה היה משפיע יותר?
תראה, אני אגיד לך את האמת, אני חושב שהייתה, אני גם אומר את זה, אני טעיתי פה בערכת מה הולך לקרות, כאילו, זה קורה לי הרבה. זאת אומרת, אני הבנתי שאם יקדמו את הרפורמה הזאת, אז יהיו מחאות, ויהיו, אני רואה שערה גדולה וזה, אבל אני לרגע לא חשבתי שזה יגיע למקומות שזה הגיע אליהם, כאילו לווליום שזה הגיע אליו, ואני מודה שזה קצת, אולי קצת תמים מצידי.
לא, לא, אתה לא לבד, אתה בנקושה.
עכשיו, ברגע שאני מדבר בעיקר לא על הדברים, לא דברים שקשורים למחאה, שהיא מאוד ברורה לי, יותר כאילו דברים שקשורים לנושא של הדברים שמפלרטטים עם סרבנות, ועם כל העניינים הביטחוניים, הדברים האלה, מאוד פופסוסים, נגיד, לא אמן שזה יגיע לשם. ועכשיו, ברגע שדברים, שזה התחיל לקרות, וזה בשלב די מוקדם כבר, זה התחיל להתברר שלשם זה הולך, היה צריך לעשות איזשהו חישוב מסלול מחדש, ולפחות לא לעשות הכל כדי, תראו, המחאה והפחד מהרפורמה הזאת בקרב המחנה שמתנגד אליה, היא לא out of the, היא לא תלושה מהמציאות, היא מבוססת על, על, על פחדים אמיתיים, מאוד מאוד רציניים, על בעיות מאוד אמיתיות ורציניות בחברה הישראלית. אגב, שגם אני שותף להרבה מהם, להרבה מהחששות האלה. ואני חושב שהיה צריך לעשות הכל כדי לחבק את החששות, כאילו, לנסות עכשיו פה מה שעשו זה ההפך, זאת אומרת, כל הצעת חוק מטומטמת, כל התבטאות מטומטמת של המחנה שמקדם את הרפורמה, רק החמירה את הסיטואציה מול המתנגדים.
רואי, אבל בהתחלה
רק נתנה להם דלק לפחדים שלהם ולחרדות שלהם.
אז זו, בהתחלה הדרך לא הייתה סרבנות ועוד לא היה, אבל הייתה תגובה חריפה של כלכלנים, של הייטקיסטים. אז לא היינו כבר שמשהו פה קורה ואי אפשר להפיל את זה על המפגינים. זה משהו שאנשים נבלו מהחקיקה, זה לא הדליק אור אדום? כאילו אנשים אמיתי, לא...
בסדר שהדליק אור אדום, מה זאת אומרת? אבל א', בסדר, אז היו... אם אנשים מתנגדים, אתה עדיין יכול להמשיך לקדם איזה מדיניות שאתה מאמין בה, מכובדים ככל שיהיו. ודבר שני, הקטע הזה של כאילו הסרבנות, זה מהרגע הראשון, האקדח הזה המונח על השולחן. זאת אומרת, איך שזה התחיל, כמעט מיד התחילו ההתבטאויות של כל מיני לשעברים, של אהוד ברק, ושל... זה היה בשלב מאוד מאוד מוקדם, הם התוו את הכיוון הזה.
אוקיי.
יש לי חבר מאוד מאוד טוב, שעל ההתחלה אמר לי, איש מאוד חכם, אתה תראה, זה ייגמר באיזשהו סוג של הפיכה צבאית.
איזה שומע, לא שמעתי?
איזשהו סוג של הפיכה צבאית. צחקתי עליו, אמרתי לו, מה פתאום? זה הישרות, אמר לי, ממש תיאר לי בדיוק מה שקורה, זה היה להתחלה.
אתה נוגע, אגב, כן מעוניין לשמוע ממך על אופן הסיקור של ההפיכה, הרפורמה, תקרא לזה איך שאתה רוצה, התקשורת בכלל, באופן כללי. אתה חושב שזה היה מוטה, אתה חושב שזה היה מקצועי? אני מדבר על כולם, 12-13, עיתונות כתובה, אינטרנטים.
אני חייב להיות סופר, אני לא רואה כמעט בכלל שום ערוצי חדשות, אז אני מושג איך סיקרו את זה, אני מתאר לעצמי שזה היה מאוד חד צדדי ועם איזושהי אג'נדה של לעודד את המחאה, ללבות את המחאה כמה שיותר.
אתה לא מעניין.
זה מבוסס על חוסר ידיעה מוחלט.
אתה ממש לא עוקב, זה מעניין, אתה לא עוקב.
הוא אדם יותר בריא נפשית מאיתנו.
לא, הוא לא היחיד.
הוא לא
צופה
בכלל בשום ערוץ חדשות.
רואי, אני חייב לשאול אותך. שאלה מתחום הפסיכולוגיה הפוליטית, לאיש תקשורת שהוא מזוהה כימין, לצאת נגד המחנה שלו, וזה בעצם מה שאתה עשית במידת מה, זה קשה? אתה יכול להכניס אותנו קצת למה עובר עליך בתקופה כזאת?
זה קשה, אני עושה את זה הרבה, אני כבר הרבה שנים עושה את זה, לא עכשיו התחלתי
לתקופה. אבל אתה חוטף?
הוא חיה מוזרה בעניין הזה.
בגלל זה הוא איתנו, אבל מעניין אותי לדעת אם אתה חוטף במיליה שלך אכזבה או כאלה דברים.
ממני?
מה?
אם אתה חוטף.
לא, בימין, תדעו לכם שבימין לדעתי, גם אני מכיר מאוד מאוד טוב את נבחי השמאל, בימין יודעים יותר טוב לאכול ביקורת ויציאה נגד השורה.
אוקיי, זה מעניין, למרות שאני מכיר בשמאל.
נגיד כל החבר'ה של ערוץ 14 וזה לא...
רגע, תכף נגיע לערוץ 14, אבל אני אסגיר לך שיוסי שריד פעם אמר שהשמאל אוהב את האנושות, אבל שונא בני אדם. זה יוסי שריד אמר.
אז אני פעם אמרתי שהימין... יותר אלים, אבל השמאל יותר מרושע. אבל בסדר, אוקיי.
לא נעשה חלוקה.
כל פשוט יותר רוצה לנצח.
יש לי שאלה שנוגעת להתפתחות, אני לא יודע כמה אתה עוקב אחרי מה שקורה בערוץ 14.
כן.
אבל זה שינויים טקטוניים, כאילו, בחצי שנה האחרונה.
אני לא חושב שהם יותר תעמולה מערוצים אחרים. תעמולה אחרת.
באמת? מה?
הם לא עושים כלום חוץ מזה. הם, אין חדשות בכלל. הם לא נוגעים בכלום חוץ מזה. זה כבר מתחיל משם, ואין שום גיוון. אבל עזוב, לא זאת השאלה.
אני לא יודע, אין לי באמת שום מושג.
אוקיי, אני שואל, יש לך מושג, אבל למה זה מצליח כל כך?
אתה רואה את הפטריוטים.
לפעמים, כן.
גם אני, אגב, היא תוכנית טלוויזיה טובה.
מבחינה טלוויזיונית היא טובה.
היא מעצבנת, אבל היא תוכנית טובה, לא סתם אנשים. אנשים לא טיפשים. גם שמצביעי ימין, בניגוד לאנשים אחרים פה בשמאל שחושבים, הם לא טיפשים. הם הולכים למקום שהם מרגישים נוח וחם ונעים להם.
לא, ימין מאוד לא טיפשים.
לא, לא, לגמרי. והם מרגישים נוח.
למרות שתשמע, רובם עדיין יושבים לך, מספקים רייטינג לערוץ 12, אל תיטה. הרוב אמור, יש יותר ימנים רואים ערוץ 12 מאשר 14.
מפני שהוא נותן עוד דברים. מפני שיהיה, כמה אפשר לשמוע את ינון וארז סגל ערב שלם?
לא, אבל אפילו את החדשות.
אתה יודע מה, אולי הם חושבים שהם יותר מקצועיים.
לא יודע.
לא יודע,
אני באמת לא מכיר, אני באמת לא יודע מה קורה שם במהדורים.
אתה לא מצליח להבין בכל זאת מה קורה ב-14? כאילו, חוץ מזה יש מה
שאני... לא, אבל אני מבין שאנשים רוצים לשמוע דברים, מזהים מניפולציות עליהם אולי במקומות תקשורת, רוצים לקבל את המניפולציות של הצד שלהם.
בדיוק, כל...
נעים לה, כן, אני מסכים.
טוב, לסיום, רועי, אתה אמרת שאתה תסריטאי, וגם ציינת כמה מהסדרות שאתה הובלת. איזה סדרה היית יוצר לנטפליקס ממה שקרה בשבועות האחרונים? יש לך מחשבות?
הסדרה מדינת ישראל היא הסדרה הטובה מכל, לא צריך ליצור שום דבר, רק נותנים עכשיו עונה חזקה.
כן, עם רייטינג מטורף, אה?
נותנים עכשיו עונה, חבל על הזמן.
לא, אבל זו שאלה מעניינת של אבנר, לא חשבתי על זה.
איך היית קורא לה אגב?
יש, כאילו יש עם מה לעבור.
אנחנו באמת לא צריך להתאמץ פה יותר מדי, זה פשוט זה.
זה כותב את עצמו, כן.
כן.
אוקיי, בסדר גמור. אני, אתה יודע, לך על תסריטים, לפחות יש איזו השפעה, בעיניי, תרבותית, מאוד גדולה על המדינה. אני תמיד מסביר את זה לאנשים, ש10% רואים בערב דרמה או משהו, זה בערך 400 אלף איש או משהו, או 300 אלף איש. זה 350-400 הצגות תיאטרון.
אגב, מישהו אמר לי עכשיו, הרי מנאייק, כאילו קצת יש שם ביקורת על הפרקליטות וזה.
נכון.
מישהו אמר לי שזה הסיבות שזה הכשיר כאילו את הלבבות לרפורמה המשפטית.
אגב, חלק גדול מהסדרות האלה שכולם מדברים בשבחם, משודרות בתאגיד ובזכות התאגיד, מה אתה חושב על הקמפיין שקרי עושה ואחרים עושים נגדו?
א', אני שמח שהוא ירד מזה, כי אין לזה אפילו רוב אפילו רוב בקואליציה, אבל תראו, יש דברים שאפשר לדבר עליהם באמת, מבחינה עקרונית, למה יש רדיו ארצי שרק הוא לממשלה, יש כל זה, למה, אני יודע, למה מממנים פודקאסטים, כאילו מה, אפשר לדבר על כל מיני דברים שקשורים לשידור הציבורי, אי אפשר להתווכח עם העובדה שזה פורמה שהיא... בניגוד למה שהיה עם רשות השידור, היא פלטפורמה שהיא עובדת.
עובדת. גם רדיו, גם...
זה לא מושחת, זה שקוף, וזה גם עולה...
כן.
רגע לפחות, יכול להיות שכמה שנים זה כבר התנוון, כן? אבל לפחות כרגע אין קלקול, מה למה אתה תקן?
אוקיי. אז נכון. למה?
אני אומר, אם משהו לא מקולקל, למה להתעסק איתו? יש מספיק דברים אחרים בשוק התקשורת. אגב, אני שמח גם שהוא שינה כיוון ומתעסק עם דברים שבעיניי... הרבה יותר, כאילו, כל ריבוי הרשויות וכל הדברים האלה שהוא עכשיו...
לא בטוח שהוא מבין בזה, אבל בסדר, נו.
לא, אבל כבר 20 שנה... אנשים שמבינים דווקא.
אוקיי. טוב, רועי, תודה רבה.
תודה רבה לך.
תודה לכם.
כל טוב, ביי ביי. עכשיו אתה צריך לעשות כל כזה
מתחת לרדאר. לא, דבר ראשון אפשר לומר על רועי דן, שהוא כמו א' בית יהושע, בזכות הנורמליות. שהוא בורח מחדשות, הוא עושה דבר... מאוד נכון. איזה קול אני צריך לעשות?
מתחת לרדאר, זה...
לא.
אתה איש הקולות שם.
אוקיי.
אוקיי, אז יש לנו מתחת לרדאר, היה השבוע דיבור, ככה בשולי השוליים של אוף 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 ברודווי, מה שנקרא, על חוק הנבצרות שבגץ פסל אותו. ואני ניסיתי להבין איך, א', למה זה...
מה קרה,
ולמה זה עבר כזה... אז דיברתי עם ידידי אמיתי יובל יועז, שהוא היה פרשן המשפטי של זמן ישראל, והוא הסביר לי, זה היה סוג של ספין או טעות, שגם עמית סגל ידהד וגם שרקי, זה לא היה בגץ על חוק הנבצרות, זה היה בגץ טכני על פסלות, בגץ פסל את דחה את העתירה,
אבל הוא לא... על בסיס טכני.
על בסיס טכני, זה לא היה הבגץ שפסל את חוק הנבצרות. אז זה חשוב גם להגיד, נכון, אנחנו בעידן שבו כל כתב צריך להתעמק בנבחי המשפט, אבל אין ברירה לפעמים.
לא, צריך להיזהר ולשאול פרשנים משפטים, עשית נכון.
בדיוק.
אני רוצה לדבר איתך על כיסוי יתר של ההפגנות. אי אפשר שמהבוקר עד הערב נסגר איילון, נפתח איילון. נסגר השלום, נפתח איילון. תודיעו בחדשות, איילון נסגר. זהו, לא רוצה לראות את אותם דברים. אגב, אתה יכול לשדר את הצילומים, ולפני שבועיים קודם הוא מאפשר לעשות גם את הצוות. אי אפשר...
למה אין שינוי בדגלים?
אי אפשר לשגע את המדינה, זה גם מכניס ללחץ כל הזמן. מה אתם כל הזמן עם הסמה על איילון? דחף אותו? לא דחף אותו. הופיע מחצזית, אפשר לחשוב. המפגינים...
לא, למרות שבעיניי מחתזית זה כן סיפור.
עזוב בחייך, מי שמפגין פה חוטף מכה, ופה משפרסים על המים. אתמול כבר שמעתי תיאוריה אחרת, שהריכוז של החומר במחתזית לא דומה לחומרים שחטפו החרדים. כאילו, מה זה פרנויה? מה זה פייק ניוז?
כתבים לענייני כימי.
וזה היה בגלי צהל. אוקיי.
כן, אז אתה אומר...
תרגיעו, תגידו פתוח.
ואתה אומר עם שני אנשים...
פתוח או סגור?
שני אנשים לוקחים בפתח תקווה דגל, עדיין לא סיפור עיתונאי. זה מה שאתה אומר. אוקיי,
סבבה. זה דבר אחד.
מספרים. כמה קשה לדעת גם ככה, כמה מספרים יש בהפגנות, ובהפגנות המחאה מנסים באמצעות כל מיני מיצוע של משטרה, רחפנים, לנחש או לנבא כמה אנשים היו.
שם הם קיבלו אמינות.
שם התחילו...
קיבלו אמינות.
נכון. עכשיו הייתה הפגנת הימין. כמה היו בהפגנות הימין? תן לי לספר לך, שלונסקי. בין 20,000 למיליון וחצי. ינון מגל טוען שהיו מיליון וחצי. אז בוא נגיד מיליארד וחצי ונסגור את הסיפור. למה להצטנע? זה מגוחך, זה לא רציני, וזה גם לא מקצועי.
אבל עדיין, אני שאלתי אותך הבוקר, כמה היו בהפגנות של הימין?
לא יודע להגיד לך.
ב-30, 40, 50, לא היו 200,000 ולא היו 100,000. בואו נרגיע. אבל... הם הצליחו להרים...
היו כמה עשרות אלפים.
אבל בוא, אתה יודע, גם אפשר לחייב... המשטרה יש לה דרך למדוד, אגב, היא פשוט נמנעת מזה.
כן, היא מפחדת להיות... תראה, הרחפנים עוזרים מבחינת השטח, וזה, לא יודע.
רחפנים ואו כדורים, אתה מגיע למיליון וחצי.
כן.
חיבור של רחפנים וכדורים, אתה עושה את זה. שזה שיפור לא רע. הגענו לצלש תרש.
צלש תרש. תרשון, לא יודע אם תרשון, תרשון לידיעות אחרונות, ששמו השבוע או השבוע שעבר, נדמה לי, בשער את מירי רגב, דמות חדשה בפוליטיקה הישראלית, Out of the Blue, כאילו זה 2010, ואנחנו עדיין מתלהבים שהיא עושה את השטיקים שלה, חודש בדרכים עם מירי רגב. אז אמרנו אצלנו, אמרתי לזה חברי במערכת, אביב מזרחי, שהוא קומיקאי גם, אמרתי לו, צריך חודש בדרכים עם רגב, והוא אומר, מה זה, חצי דקה, את עדיין כאן? כן, אני עדיין כאן, מטורללת כמו קודם, גמרנו את הסיפור להתקדם הלאה.
מישהו כותב חודש בדרכים, ידיעות אחרונות, לא הוציאה מזכורת שלמה על בן אדם, על צוות חודש בדרכים. היה יום אחד פה, ואחרי שבועיים עוד פעם פה.
אני גם לא נגד לסקר את המדיניות של מירי רגב.
אבל הבשר היא פתאום מופיעה, לא. אגב, היא לא מופיעה הרבה בניגוד לאחר בזמן האחרון.
כי כבר מיצו אותה, בוא.
אבל גם... אתה יודע, וגם חלק מהדברים שעושים דברים טובים במשרד התחבורה.
אני למשל תמכתי בפיטורי מנכ״ל הרכבת, גם כתבתי את זה, נימקתי את זה, היו שם הרבה מאוד בעיות, יש בזה היגיון.
אוקיי, אבל כבר גם שעושים דבר טוב לא מאמינים, אתה מבין? אני למשל, שאני לא יודע, הייתי משוכנע שזה פוליטי. ואני שומע אותך ואתה אומר לי, שמע, אני מכיר מה קורה ברכבת, שזה אומר עוד דבר. תחקירנים צריכים, זה אנשי מקצוע, הם צריכים לדעת מה קורה. תשאל את רוב העיתונאים, כמוני, הדחה פוליטית. אני שמעתי אותך הבוקר, ואני בחלק מהדברים סומך.
הדחה מנומקת.
לא בהכל, אבל בחלק.
חודי זה גם שעון מקולקל פעמיים, אומר את השעון נכון ביום, אתה יודע. כאן 11.
בואי נעשה, איזה כיף לתת צלשים.
כן.
הבוקר אני מוכרח לומר, עוד פעם, דיברנו לתת שמש, אמרתי לי, הוא קיבל מספיק.
מיכאל שמש, כן.
אבל הבוקר קמנו ושוב הוא הפציץ שמש עם סיפור של
תיאום
בין ההסתדרות. וראש הממשלה, אתם תכריזו על שפיטה, ואני אכריז על הפסקת החקיקה, וזה יקרה ביחד, רק שביבי כמו ביבי, הם הכריזו על שפיטה, והוא הגיע 10 שעות אחרי זה, בינתיים עומדתי לו עם 100 אנשים סבלו, אבל...
כמה כסף, לשמש... אגב, כמה כסף מתבזבז בשביטה כן, כזאת שהייתה מיותר?
אבל מה שיש לשמש, התחלנו עם שלו, ואגב הוא קיבל השבוע את פרס יוני רואה של רשות השידור על עיתונות.
יחד עם רועי קייס.
עם רועי קייס, כן.
רועי קייס, סליחה, שהוא הכתב לענייני מדינות ערב, ואת יודע, זה תענוג. לשמוע כתב שמתמקצע בתחום שהוא לא, להיות מומחה לפוליטיקה הישראלית זה לא כל כך קשה. להיות מומחה למדינות ערב, אתה אשכרה צריך לקרוא עיתונים ממדינות ערב, ולדבר עם אנשים על מדינות ערב, ולהבין זירה אחרת, אני חושב שזה יפה. תחשוב על
אהוד, שהוא כבר יותר, אהוד יערי, יותר מ-50 שנה, יום אחד הייתי איתו בוושינגטון, הוא קם בבוקר, אני אומר לו, לאן אתה הולך? מה התוכנית היום? אז הוא אומר לי, אני הולך ל-CIA. אומר לי, יש לך תדרוך? הוא אומר לו, לא, אני הולך לתדרך. זה עניין של, יש לך מקצוע, יש לך תחום, stick to it, אל תעזוב, תלך איתו, תביא מקצוענות, שידעו על מה אתה מדבר.
טוב, עוד מילה, זה גם ידיעות אחרונות, אבל רק במקרה, במוסף לשבת שבוע שעבר, מתארים איזו סצנה במשרד הביטחון, בחבר'ה של סמוטריץ' שהם הולכים להתפלל מנחה כ-15 חבר'ה ומראים באמצעות זה שהוא שינה את האנשים שם במשרד ואלה האנשים שהוציאו לפועל לתוכנית ההכרעה שלו. אז אני רוצה לומר, אני מבין את הכוונה, זה אגב הביא אורי נחטיילר התחקירן שלנו, אבל כשאתה מצביע על זה שאנשים מתפללים כעדות לאידיאולוגיה שלהם, לי זה מריח לא טוב. דבר על, דבר על המחשבות שלהם,
כן,
על הדעות שלהם.
כן, איך אומר גורי? כן, אבל. זאת כן, אומרת, אומר, האופי של הרגשות. המשרד משתנה.
נכון.
והצד האידיאולוגי שלו משתנה, והוא מראה זה דרך התפילה. אין שום דבר רע בתפילה, רק העניין הזה של...
השאלה אם הקורא מבין את זה, כי אני אומר לך שיש אנשים שמתפללים שרואים בזה ניחוח של אנטישמיות.
ראית איך נראה עיתון ידיעות אחרונות של החגים? מישהו בכלל מגיע לשם?
אה, ברור.
600 עמוד, אף אחד לא מגיע לשם.
50 עמודים ראשונים זה פרסומות לרייטים. טוב, שלונסקי, אל תיבהל, זאת לא תקלה טכנית. החמאס לא השתלטו על השידור.
אני מאושר, לא רק שאני לא נבהל.
אז אמרתי, זה הפסנתרן הגיאורגי, אחד המובילים בתחרות רובינשטיין, שבועיים ימים, בזמן שהמדינה סוערת, ועשר דקות מקפלן, במוזיאון תל אביב, כבר מתקיימת התחרות הבינלאומית, 32 פסנתרנים בכל העולם. תקשיב, אנשים קודשים את האולם, מנתחים ביצועים ויצירות, ומגע של הצלילים.
ולמה אני לא יודע על זה?
כי אף אחד לא מדבר על זה. אף אחד לא, אני, יש לי סריטה, אז אני הולך לשם לפעמים. תקשיב, אין אסקפיזם יותר גדול מזה, אבל תקשיב, זה דבר יפה. זה במידה מסוימת מראה את הטירוף של המקום הזה, שיש פה דברים נשגבים,
מדהים.
ויש בו דברים שמתקלקלים.
אסקפיזם זה טעם החיים.
לגמרי. אז זהו, בימים הקרובים זה הגמר, נאחל לכולם בהצלחה, ונאחל למדינה.
יש גם ישראלים בגמר?
בגמר לא הגיעו הפעם ישראלים, היו מתחרים ישראלים מעולים, הפעם זה הולך בין האיטלקי לגיאורגי. בוא נראה. נשמע עוד קצת? זהו, רק נגיד שזה גם משודר ביוטיוב, אם מישהו מתעניין. ובזה באה אל סיומה עוד תוכנית, כאמור, בלי מאורעות בכלל. אנחנו משדרים, נזכיר, מרדיו הפתוחה, עם המפיק שלנו, תומר שלזינגר, תחקירן אורי נחטיילר. אפשר לשמוע אותנו, חפשו אותנו, בספוטיפיי ובאתר של רדיו הפתוחה. אפשר גם להזין לפרקים קודמים, זה כמו בינג' לעשות בינג' בחג. ושלונסקי, היה עונג לראות אותך שוב במיטבך, כאן איתנו.
הכל בסדר, אני לא עוזב אתכם, שבועות אני לא עוזב אתכם.
ידע. רק לא להגזים עם האוכל בחג, אני יודע שנטייה לפרס.
לא, 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 לא אצלנו, לא אצלנו, ואין ארוחות סיבוב שלי, וזה ערב חג, סלמת.
פעם אחת, נו.
זהו, מספיק.
מזדהה. אז תודה רבה.